למה אנחנו היום באיזה יום?
שלישי.
שלישי, נכון? ערב ראש חודש, שבט, ערב רביעים, הרב יעבור, לא נשכוח, ותפילת ערבית, יום רביעי, מחר ראש חודש. אנחנו, יום אחד. אנחנו היום בנושא של עולת ראייה, נושא תפילה, הערה לסדר. אוקיי, נשאיר את זה כרגע. אנחנו עוסקים בעולת ראייה, בנושא של תפילה. בשיעור הקודם בנושא הזה דנו ולמדנו ועיינו, ומי שזוכר, הסברנו את היחס בין הקורבנות לבין התפילה. ולמה אנחנו אמרנו את הנושא הזה ולמה למדנו ועיינו בו לפני דבריו של הרב? מסיבה אחת פשוטה. יש היום, על פי מה שמופיע בגמרא במסכת ברכות, תובנה שתפילות במקום קורבנות. כלומר, איך כתוב בגמרא במסכת ברכות? הגמרא אומרת כנגד. ואז ראינו באמת שלא בהכרח המילה כנגד זה במקום. נכון? זה מה שלמד. זאת אומרת, למעשה כנגד זה השלמה. תפילה וקורבן הם משלימים אלו את אלו, והבאנו הוכחות גם מן הנביאים. שהקדוש ברוך הוא שולח ביד נביאיו ואומר לעם ישראל, למה לי רוב זבחיכם? מי ביקש זאת מידכם? כלומר, הקורבן זה לא הדבר המרכזי. זה דבר אחד. דבר נוסף, הבאנו את ההלכה שידועה ומפורסמת, שאדם מביא קורבן בזמן שבית המקדש קיים, מהרה יבנה בעזרת השם, הרי האדם צריך להתוודות. אדם לא מביא את הקורבן וזהו, הוא צריך לומר מילים. המילים הללו זאת תפילה. תפילה לא משמעותה רק מה שכתוב בסידור. אדם מתפלל גם ב... גם ב... יפה, מהלשון הפרטית שלו. והאדם שמתוודה צריך להגיד, עשיתי כך וכך וכו'. מי שרוצה להיים בנוצח, נענו ברמב״ם, ילכות תשובה. אז אם כן, אומר לנו הרב, בואו ונתבונן בנושא של תפילה. הרי התפילה, אמרנו, זו העבודה הפנימית של הקרבת הקורבן. כי בקורבן יש שתי פעולות, פעולת השחיטה, זריקת הדם וכל מה שקשור בהקרבת הקורבן, אלו פעולות חיצוניות. מעשים שנראים לעין. כל דבר שהוא נראה לעין מהו? חיצוני. המחשבות הפנימיות הן לא נראות לעין. אוקיי? אדם עומד בתפילה, רואים אדם מתפלל. אבל מה קורה לו בפנים? זה העבודה הפנימית שלו. לכן חז"ל מגדירים במסכת תענית את התפילה בתור מה? איזוהי עבודה שבלב, זו תפילה. כלומר, העבודה הפנימית זו התפילה, והתוצאה החיצונית היא פעולת התפילה החיצונית. אז הקורבן הוא חיצוני, והתפילה שבאה יחד איתו היא העבודה הפנימית. אומר הרב, תסתכלו בשורה מספר 3. הנושא שלפנינו נושא חדש בתוך ההקדמה לסידור של הרב, עולת ראייה. הכותרת של הנושא שלנו, של הנושא החדש שלפנינו, זה דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור. אתם זוכרים שלפני כמה שיעורים אמרנו שיש חילוק בין תפילת יחיד, סליחה שם, סליחה, זה אנחנו לא אומרים, נעשה משהו אחר. כן? כלומר, החלוקה בין האדם הפרטי שמתפלל לבין הציבור שמתפלל, למדנו על זה ודיברנו על זה. אבל צריך להבין, ואנחנו מכירים את זה מהמציאות, אדם שעומד בתחנת האוטובוס והוא לבד, או אדם שעומד בתוך קבוצת אנשים שממתינה לאוטובוס. אדם שעומד לבד, כשהאוטובוס מגיע הוא הולך לו בנחת, כי רק הוא שם. לעומת זאת, שיש קבוצה, אנחנו רואים שפתאום אנשים מתנהגים קצת אחרת. כי כל אחד חושש שמה? שלא למקום השבט. אז כל אחד מנסה להיכנס יותר מהר מחברו, בין אם זה בסדר או לא. ממילא, האדם מושפע מהתנהלות ציבורית, שונה ממה שהוא לבד.
לגיטימי, לא?
לגיטימי, כן, זה אכן המנומס וזה הנכון. אדם שנמצא באירוע, מתנהל בהתאם לאירוע, אדם נמצא לבד, הוא לבד. אם כן, גם תפילה שהיא תפילה בציבור, היא שונה מתפילת היחיד. גם היחיד מתפלל באריכות ודבקות עצומה, עדיין הציבור מה? עדיף עליו. זוכרים למדנו את זה? למדנו שאדם שמתפלל בתוך הציבור ומעריך זה משהו אחר. מדבר על אדם שבבית מתפלל לבד. אדם שלא קם לתפילה ואחר זה מתפלל לבד. תפילה טוב, אתם זוכרים מה עושים איתם?
כן.
איפה שמים אותם?
מזיינים אותם.
מחסנה יבשה, במחסן תמתין, היא לא עולה. היא בהמתנה. או גם באונס. היא לא עולה. שיתפלל במניין, בפעם הבאה לקחו גם אותה על הדרך. כן. איך?
כשזה...
לא דיברנו על מי שמתפלל עם הציבור ומעריך. לא דיברנו על זה.
כשאדם מתפלל לבד
בזה. יש לו בעיה.
לא.
אוקיי, לדעתך לא, לפי ההלכה כן, לפי הקבלה כן, לפי ה... פילוסופיה היהודית כן, יש לו בעיה, אתה אומר אין לו.
נכון, אבל
אני
אסביר.
מה?
אני אסביר
משהו. אתה יכול להסביר, כן.
אם לאדם יקרה להתפלל עם הציבור, לא להתפלל יחיד, והוא ידע שהתפילה שלו עם עצמו, כאילו יהיה לו יותר טוב ויותר קל
לקרוא. תפילת בית ציבור.
לא.
לא יעזור. תפילה, אין מה לעשות. לכן, כן, מה עשית? אומר לנו הרב, ובואו ניכנס לברייתא שמצטט הרב, ואיתה סיימנו בשיעור הקודם. בואו נסתכל. אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקורבן. כלומר, גם בזמן שבית המקדש קיים, התפילה גדולה יותר. מה פירוש גדולה? לא מבחינת הגודל, אלא האיכות שלה, המהות שלה גדולה מן הקורבנות. עד היום חשבנו, וואלה, הקורבנות זה יהיה אחלה דבר, נכון? אומרת לנו הגמרא, לא נכון. גם בזמן שיש הקרבת קורבנות ובית המקדש פעיל ביום יום, תפילה של האדם, סליחה שם בצד, כן, חדש לך? התפילה גדולה מן הקורבן שנאמר, והרב ממשיך לצטט את הברייתא, למה לי רוב זבחיכם? מי ביקש מכם קורבנות? הרי אמרנו, מתי אדם מביא קורבן? לאחר שהוא חטא. אל תחטא, אל תביא. אל תביא, רוב הקורבנות. רוב הקורבנות שאנחנו מוצאים בתורה זה על חטאים. במילים אחרות, אל תפצ'ר לי את הגלגל, ואני לא צריך כבר לשלם לי על התיקון, מי ביקש ממך? כלומר, מניעת הדבר, ההימנעות מהדבר השלילי, היא חשובה יותר מזה שאני צריך לתקן אותו. וכולנו יודעים שנשברים דברים ומצליחים להדביק אותם עם דבק מהיר, זה כבר לא אותו דבר. אז נכון שאפשר להשתמש, אבל זה כבר לא אותו דבר. לכן אומר לנו הקדוש ברוך הוא על ידי נביא האב, למה לרוב זבחיכם? וכתוב עליו הברייתא, וכתיב בפריסכם כפיכם, העלים עיניי מכם. כלומר, אם אתם מתפללים מתוך תפיסה שהקורבן הוא שיפתור את הבעיה, אני לא מתייחס לתפילה שלכם. אני מעלים עיניי. לא מסתכל על התפילה הזו.
אז מה זה כזה כן צריך?
אז יפה, בואו ונראה. כלומר, אומר הרב, מאיפה זה נובע? מאיפה נובעת התפיסה שהקורבנות יפתרו לנו את הבעיות? או שאנחנו מתפללים באופן הלא נכון, הלא ראוי, שאנחנו עומדים להתפלל. תסתכלו בדברי הרב בשורה מספר 4. התגברות האדם על נטיות הרעות כדי ללכת בדרך טובה וישרה, אשר השם, סליחה, אשר דורש השם מאיתנו, היא בשני אופנים. אדם שרוצה ללכת בדרך הישר והטוב, כמו שראינו עכשיו בסוגיה בגמרא, ועשית הישר והטוב, יש איזה שתי מהלכים מקבילים בנפש. כשהרב מדבר פה על מהלכים, הכוונה בנפש האדם, במחשבות שלו, ברצונות שלו, בלב. כי ראינו שעיקר הדבר החשוב ביותר מהו. לא המעשים, גם לא הקורבנות, זה לא העיקר. אלא מה יש בתוך הלב, העבודה שבלב. שם זה העיקר. ומדוע? כי אדם יכול לעשות פעולות חיצוניות שכולם רואים, כי יש לו סיבה להיראות כך. אבל זה לא באמת הוא. הוא לא היה רוצה לעשות את זה, אבל אין לו ברירה. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על כוחות הנפש. איך אנחנו פועלים פסיכולוגית. איך אנחנו פועלים מבחינה נוירולוגית, מחשבתית. ולכן אומר הרב, שני דברים. אחד, שורה מספר 5, התגברות פנימית על כוחות הרע שבקרבו. כל אחד ואחד מכיר היטב ולעומק את הנטיות השליליות שלו, ושאף אחד לא ינסה להתחמק בטענות בוקי סרי, כלומר להמציא תירוצים חסרי יסוד שהוא לא מכיר את עצמו. אדם יודע טוב טוב איפה החולשות שלו, הוא יודע בדיוק. רוצים דוגמה? פרשת השבוע. מה אנחנו נקרא השבת?
בו.
פרשת בו, נכון? תראו איזה קטע מגניב. מי שמסתכל על הדו שיח שיש בין משה לרבנו לפרעה, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. תקלו על מה שמספרים לנו, מספרת לנו התורה עוד פעם. התורה היא לא ספר סיפורים, לא שיעור ספרות. זה לקחים לחיים. תסתכל, תראה איך העסק עובד. בהתחלה פרעה אומר, שבא משה רבנו ואהרון ואומרים לו, שלח את עמי ועבדוני. מה אומר להם פרעה? מי השם השם ישמע בקולו? לא, מה קרה? אני לא רוצה. עובר מכה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע בשבוע שעבר. כבר למדנו שזה היה מהלך של כמה זמן? כל המכות? שנה, נכון? מניסן עד שיצאו, נכון? בניסן. 6.5, לקח כמעט שנה מלאה. ומראש השנה למדנו שכבר בטלה העבודה, 6.5 חודשים לא עובדים,
חכים,
כן.
כמה זמן הייתה כל מכה?
אמרנו שיש כמה דעות, ראשי אומר, כל מכה חודש, כלומר, התראה 3 שבועות, שבוע מכה, הלאה, נקסט. זה כבר 10 חודשים, כן? ולכן, אנחנו מבינים שפרעה בהתחלה אומר לא. מה זה לא? אני תופס כל הקופה, אני לא יכול לוותר. כולם אצלי, נכון? אחר כך הוא חוטף את המכה של...
של אדם.
נו?
מה זה?
השבת. מה נקרא? אה, לא הספקתם לקרוא שתיים, נקרא אחד.
עשיתי כמה. יש חושך, לא?
יש חושך, יש הרבה, נכון? נכון? חוטף פרת, חושך ומכת בכורות. עד הוא מתעורר, אחרי הפרת נשבר לו הלב קצת, נכון? ועל אומר אותו פרעה למשה, אתה יודע מה? סבבה! תלכו הגברים! הוא אומר, אוקיי, בסדר, אני מוכן לשחרר. אבל אני רוצה להחזיק חלק, נכון? אני אשמור פה על הנשים, הילדים, אבל כל מה שיש. סבבה? אז אני מבטא חלק, אבל חלק אני תופס. ובסוף, אחרי זה, מה אומר פרעה למשה? טוב, בסדר, גם הגברים! גם נשים, גם ילדים, כולם תלכו, אבל את הצאן והבקר תשאירו פה. נכון?
רוצה להם שיהיה לו דיבה.
מה הקטע הזה? רבותיי, זה פרעה מסמל לנו את היצרים, את יצר הרע. בהתחלה יצר הרע בכוחות הנפש רוצה לתפוס הכל, אני רוצה לשלוט בך לגמרי. אבל זה לא הולך. אפילו סתם בן אדם, בלי תורה, בלי מצוות, יש לאדם איזה מין משהו בסיסי כזה להגיד, שמע, זה לא בסדר, זה אני לא עושה. בלמים פרטיים. אז הוא מבטר. הוא רואה שאתה לא הולך, לא הולך, אתה לא נשבע. הוא אומר, בסדר, בוא נפס חלק קטן. עכשיו אם אתה נלחם גם שם, הוא לא יבטר. אז מה אומר לך? בסדר, סבבה, תלכו כולם, תראה מה, תשאיר לי את המשהו קטן, רק את הבהמות. מה אכפת לך? בהמות. לא בני אדם. תלכו בני אדם, בהמות תשאיר לי. ככה כוחות הנפש שלנו פועלים. הנטיות הרעות שלנו כבני אדם, תופסות נפח מרכזי בחיים. ואני רוצה להגיד לכם מה שדיברנו גם בשנה שעברה. מה יש לאדם קודם? יצר טוב או יצרה?
יצרה.
יצרה. אדם נולד עם יצרה כמו שהפסוק אומר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. איך שהוא יוצא מרחם אמו, יש לו חברותא. מי זה היצר הרע? אהלן ברוך הבא. עד גיל 13 אין יצר טוב. אין. כותב לנו רבנו הארי, שבבר מצווה, ביום שהאדם נעשה בר חיוב, אז מגיע יצר הטוב. למה? 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 כי עד גיל בר מצווה לא מחייבים אותו בבית דין של מעלה גם.
נכון.
מיום הבר מצווה מחייבים אותו. אני לא יכול לחייב אדם שאין לו בחירה.
ישרפו אותי בגן,
אומר. אה? עוד פעם אתה עם הזה?
לא, דוגרי.
אז לכן נותנים לו בכלי הנפש את היכולת לבחור. עכשיו אתה יכול להענש על הבחירה. ממילא, אנחנו מבינים שכמו שאומר הרב, בנטיות הרעות של האדם צריך להתמודד בשני מישורים. וכולנו יש נטיות רעות, כל מי שיושב כאן בחדר כולל את כולם. השאלה כמה הוא מתמודד איתם ועד כמה הוא הולך איתם ראש בראש. כי תצא למלחמה על אויבך. אם האדם יוצא למלחמה, הוא מנצח.
מלחמה 24/7.
אם האדם סופג מלחמה, הוא מפסיד.
למלחמה 24/7.
בסדר? תמיד האדם שפותח בקרב, בדרך כלל הוא שמנצח. כי יש לו מה שנקרא
יתרון גודל.
ההקדמה, יתרון של הפתיחה, ההלם של האויב, המורלי, הממשי, הפסד של חיילים, פגיעה באזרחים, פגיעה. כבר יש מצב שאתה הרווחת. ממילא, בואו נמשיך ונראה מה האופנים. אומר לנו הרב בשורה 5, התגברות פנימית. התגברות פנימית על כוחות הרע שבקרבו. טוב, יופי, הרב, כל הכבוד לך, אבל איך עושים את זה? יש פה מישהו רעיון, איך עושים את זה? איך עושים את זה? לפני שאומר הרב, איך מתגברים על נטיות רעות באדם בפנים?
איזה אחד שאגיד לי את זה, אלפיים.
אז תקשיב, יש פה מישהו רעיון, איך עושים את זה?
לא.
אין, בואו נראה מה אומר הרב. על ידי הכשרה פנימית בדרך הטובה באור השם. קודם כל.
כולם אומרים את זה ככה.
יפה, אבל תכף נבין.
זה מעשי.
בוא, מעשי. אני אדבר על דברים מעשיים. רבותיי, אנא מכם. בואו כהרגלנו. בואו ונתבונן מול האמת ונודה בה. נודה בה. אחד המכשולים הקשים של האדם לשפר את מצבו, לתקן את הטעון תיקון, זה לא בא בקלות, והאדם רוצה להתכחש לדברים הלא טובים אצלו. הוא מעדיף להתכחש להם מאשר להודות בהם. נתנו דוגמה לפני חודש, חודש וחצי בערך, לאדם שנוהג ברכב, אני בטוח, אתם יודעים מה, אני אגיד את זה בזהירות, לא בטוח, אבל נראה לי שלרוב ההורים כאן שלכם יש רכב. ותשאלו שאלה מאוד מאוד פשוטה את ההורים, כן? שתפגשו אותם בפעם הראשונה, תגיד להם שאני ככה, דיברנו על זה וביקש שתשאלו אותם. מתי פעם אחרונה בדקת את הנפח של האוויר בצמיגים? ניפוח של הצמיגים של הרכב. אני רוצה שתבינו, רכב יכול להיות רכב אוטונומי משוכלל בשיא השכלולים. אם לא יהיה אוויר בצמיגים ברמה המתאימה לרכב, הרכב מאבד אחיזה על הכביש. זאת אומרת, שאנשים שנוסעים ברכב הזה נמצאים במצב של סכנה יותר גדולה שיקרה להם משהו. עכשיו, אנשים יודעים את זה. אנשים יודעים, ובאמת היצרנים של הצמיגים אומרים, רבותיי, פעם בשבועיים תבדוק.
פעם בשבועיים?
כן, מספיק. פעם בשבועיים תבדוק. יש אנשים שחצי שנה או יותר לא מסתכלים על הצמיגים כי אין תקר, זה נוסע. כלומר, אנחנו מודעים לנטייה הזו של הרשלנות.
אין זמן.
הרשלנות. אנחנו אומרים, עזוב! זה לא רואים בעין, רבותיי. נכון, אולי שלא רואים בעין כי אין תקר. אז האוויר לא בורח. אבל לאט לאט האוויר יוצא. ולפעמים שינויים של מספר אחד או שתיים יכול להוביל לתאונה שלא חלמת עליה, כי זה לא יושב מאוזן על הכביש.
עד כדי כך?
כן? הנה, נטייה של רשלנות. אנשים מעדיפים לא להתמודד. תירוצים? כמה יש? בלי סוף. אבל רגע, אתה כל יום, יומיים, שלושה, אתה ממלא דלק. אתה כבר בתחנת דלק, אתה כבר שם. תיגש רגע הצידה, יש את המכשיר, תבדוק לחץ אוויר, מה קרה? עוד חמש דקות, זה גם חינם. אתה כבר שם, לא ביקשתי שתיסע במיוחד.
לא בודק.
אבל אתה שם, תבדוק. לא, לא בודק.
הוא לא בודק.
למה? למה?
למה?
כי מבחינה פנימית האדם לא מבין שזה דבר רע, שזה דבר מסוכן. הוא אומר, לא, זה בסדר. אני רואה בעין, זה נראה לי בסדר. והדבר הזה חייב חשיבה. אז האדם מעדיף, אין לי זמן, אני ממהר, לא עכשיו, אחר כך. וכבר דיברנו על מידת הדחיינות, נכון? מחר, בוקרה, טומורו וכו'. החלף אותי, אחד בא אחד יוצא. לכן, ממילא אומר לנו הרב, זה החלק הראשון, תכיר בחולשות ותודה בהם. שלב ראשון, תתגבר בכוחות הפנים שלך על הפחד מלהודות בחולשות.
של הרב, להתגבר על שקר על עצמי או להתגבר
כן, על כן, כן, אחרים? כן, כן, לא, תתגבר על החיסיון שאתה מטיל. אל תכחיש את החולשות שלך.
לעצמי?
כן, לעצמך. אומר, תשמע, יש לי נטייה רעה, היא זו וזו. עכשיו לא אומרים שתית לשלט, אתה בתוכך ותשים עליה את האצבע. אחרי ששמתי עליה את האצבע, יותר קל לי מה? א', לזהות אותה כשהיא באה. כי אני מבין מאיפה זה בא. זה זה.
אבל קשה לה...
והחלק, עוד פעם, הקשה כבר אמרנו, זה כל מה קשה. צריך להתמודד בקשיים. אבל אומר הרב, אם כן, מה השלב הבא? התגברות חיצונית על הסיבות החיצוניות. למה אנחנו לא משנים? למה אנחנו לא פועלים לשנות את הדברים? ושימו לב, הרב מדבר על מי? על מי?
עלינו.
עליך, עליי, על כל אחד. אתה לא מבין שאתה עושה מעשה רע, חיצוני, רואים אותו. אתה לא קולט שהסביבה, יש לך מה להגיד על הדברים הרעים שאתה עושה. מה, אתה כל כך כל כך לא רואה? כלומר, המעשה החיצוני צריך לקבל דחיפה ודחף לטפל, כן, בעניין החיצוני, בגלל סיבות חיצוניות. כלומר, יש לנו פה שני אופנים, הבנו מהם או שאני אסביר בצורה אחרת. יש פה מישהו שלא הבין?
תהנה.
אבל נסביר את זה בצורה ככה מדויקת. על האדם קודם כל לזהות בתוך עצמו, לעצמו, את נקודות החולשה שיש לו בנטייה לעשות דברים שליליים. עכשיו, איך הוא יטפל בהם? פשוט מאוד. תחשוב איך זה נראה בחוץ, כי אתה פועל על פיהם. אדם שאיננו דובר אמת, אני ככה לא רוצה להשתמש במילים הקשות יותר, לא דובר אמת. עכשיו הוא בחברה. הוא יודע שמה? שכולם חושבים שהוא אדם אמין או לא אמין?
לא,
הוא לא אמין. זה מזיק לו לטובתו. זה מזיק לו, אתה לא רואה? כלומר, תשתמש בסיבות החיצוניות להבין את הפעולות הפנימיות שלך. אלה שני אופנים. זיהוי פנימי, פעולה חיצונית. תסתכל כמה... אמר, הראה, נכון? אם כן, ממשיך הרב ואומר, האהבות בעולם, יש מציאות בעולם, אבל עלולות לבטל את האדם מאושרו ושלמותו. יופי, אדם כזה שיש לו שם לא טוב, אדם שיש לו מעשים שליליים.
לכולם יש.
הוא מאושר? לא. טוב לו מזה?
בתור איזה כן הרב.
רגע, טוב לו מזה? לא.
לאורך זמן, לא.
באיזה מישור זה לא טוב לו? רק שנייה. במישור העכשווי בינו לבין עצמו,
למה?
במישור החברתי.
העתידי, אהב.
גם העתידי, אבל רגע, כל מצב נתון.
העכשווי לא דווקא.
כן, החברה מתייקת אותך. לפי המעשים, זה עכשיו. לכן אומר הרב, אם כן, בואו וניכנס בתוך הדבר הזה אל מה? אל התפילה. תסתכלו בשורה 7. מי רוצה לקרוא?
אני.
בכבוד, בקול, התפילה.
התפילה שהיא עובדה פנימית שבלב, מגברת את הטוב של הכוחות הפנימיות עצמם. הגבורות מגבירים את...
הקורבנות.
הקורבנות מגבירים את הכוחות הפנימיים על הכוחות המגבירים שבחוץ וגבורות לנפשו של האדם. שהם כוחות הבהמיות שבעולם החיצוני.
יפה, כלומר אומר לנו הרב רגע, איך הגענו לזה? דיברנו על קורבנות ועל תפילה, איך הגענו לזה? אומר לנו הרב, הקורבנות והתפילה מייצגות סמל, משל לכוחות הפנימיים שלנו. הקורבן הוא החיצוני, נכון? המעשה החיצוני, רואים, שוחטים, פועלים, זה בחוץ, והתפילה שאתה אמור להגיד עם הקורבן היא פנימית. אומר לנו הרב, התפילה, כשאדם מתפלל, ובואו תחשבו רגע עכשיו, לא בצד הטכני שאנחנו עובדים וקוראים שורות בצילום. אדם שמתפלל, מאיפה זה בא? המילים מאיפה יוצאות?
מהפה.
לא תמיד.
לא תמיד זה בא מהמחשבות, אבל זה יוצא מבפנים. אנחנו מתפללים מתוך הגוף של האדם החוצה. היציאה הזו מן התוך החוצה, אין לך דבר יותר גדול שיכול להעיד על דבר פנימי ודבר חיצוני. זה בא החוצה, מבפנים. כלומר, התפילה, כשאדם מתרגל להתפלל מתוך הלב, מתוך אמת פנימית, על מה האדם מתפלל? רבותיי, תסתכלו בתפילה שאתם תתפללו היום במנחה. על מה בעצם אנחנו מבקשים? רוב התפילות, רוב החלקים של תפילת 18 עוסקים במי? באדם הפרטי. זה מתחיל בתפילה ובקשה שנעשה תשובה, שלא ברור יסולח לנו, שישלח לנו רפואה שלמה, שירפא את החולים שלנו.
נו, נבוא מהצלע,
אה? לא, רגע, אבל זה... אתה, מערבים את הכלל בכוונה. כי אם אתה לבד, אז בודקים. בציבור, זה עולה. לכן בלשון רבים. ואתה מדבר על הפרנסה שלך. ואתה מדבר על החירות שלך, ואתה מדבר על כך שאם יש לך משפט או משהו שיהיה משפט אמת. כל הדברים הללו הם רובם דברים אישיים. נכון בלשון רבים, אבל דברים מאוד אישיים. בעצם זה שאדם מתבונן ומבין שהוא מתפלל על האישיות שלו, על הצרכים הפרטיים שלו, מה הוא פועל בתוך הנפש? מה הוא פועל? על הכוחות החיוביים או השליליים? זה לכם השאלה. על החיוביים. הוא מחזק את הכוחות החיוביים שבו. לכן אומר הרב, קודם כל וראשית לכל תתפלל ומתוך התפילה תשאב כוח להתמודד עם החולשות שלך. הרי על מה אתה מתפלל? סלח לנו, על מה יש לסלוח? כי אני עושה פדיחות, מה לעשות?
פדיחות
עבירות. כן, עבירות. אני מבקש סליחה. סלח לי. כלומר, תקשיב למה שאתה אומר. אם אתה אומר, השיבנו השם, מה זה אומר?
להחזיר
אותם. שהתרחקת. את מי צריך להשיב? את מי שהלך רחוק, לא?
אני אומר את זה כפי כתוב.
כן, אבל...
איך עשת מילים כאילו?
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. תסתכל על מה אתה אומר, תתבונן.
אין לך כל כך על מה להוסיף.
תתבונן רק במה שאתה אומר, ותראה, כשאתה מדבר על עצמך, ומשם תשאב כוח להתגבר על כוחות פנימיים, על התנגדות הפנימית.
זה קשה.
על ידי זה שמתבוננים קודם כל, מסמנים מטרות. כן.
אבל זה נעה בשעות בלתי אפשרי. אם אני מתפלל נניח תפילה ומניין, רק כאילו קצרה.
אתה מחליט לענייני תפילה שלא מתאים לכאן, בסדר? לכן, אומר לנו הרב...
24/7, להילחם על זה...
שמעת, אתה כבר עמדת את זה כבר כמה פעמים. ואני אסביר לך עוד פעם, אתה צודק וצריך לעמוד בזה. צריך להילחם על זה. נתן לך דוגמה.
עכשיו שאני אצטדל, אבל באותו רגע...
אני אתן לך דוגמה. אדם מגיע, לא עלינו, לא עליכם, לבית הרפואה. כן? המצב שלו קשה. המצב שלו קשה. והוא צריך להיות מחובר, נגיד, למכשיר הנשמה. קבוע, 24/7. אתה מפה, יגיד, שמע, עזוב אותך. 24/7, עזוב, זה קשה. בוא ננתק אותו, 24/2. אתה תגיד מה פתאום, אתה הורג אותו. צריך להבין שכשאתה אומר 24-7 זה קשה, אתה למעשה ממית את עצמך בתירוצי סרק. אנחנו לא מתווכחים אם זה קשה, אבל זה לא אומר לנו שאני בגלל זה לא אעשה.
24-7, לאנשים בן אדם זה לא טוב גם לא.
אתה כל הזמן חוזר על המילים הללו שזה קשה, אבל זה לא פותר אותך מהעניין.
נכון, אני משתדל, אבל באותו הרגע שתקשיב,
לכן אומר הרב, כל דבר שאדם רוצה לשנות, הוא צריך שזה יבוא מאיפה? מבפנים קודם כל. לא מספיק רק...
איך מביאים את זה שזה מבפנים?
בואו נמשיך, בדיוק. לכן אומר הרב, על כן גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. לפי רבות ערך ההתגברות הפנימית על כוחות הרע שבעצמו, יותר מהתגברותו על מניעות חיצוניות. כי הערך האמיתי של האדם ראוי להיות נערך לפי גבות צד הטוב שבו בעצמו. רבותיי, אנחנו צריכים להודות בבושת פנים, ואני לא צוחק, כולנו. יש מקרים שאנחנו, איך אומרים החבר'ה, מתים לעשות משהו לא טוב, ואנחנו לא עושים כי החברה, הסביבה, הנתונים
לא
מאפשרים לך. זה לא נקרא התגברות, למדנו את זה במסילת ישרים במידת הזריזות. זה שיש לך מניעה, זה לא אומר שניצחת. זו לא פעולה אמיתית. פעולה אמיתית היא רק כאשר הדבר בא מתוך רצון פנימי, התגברות פנימית. אז יש סיכוי שזה יישאר. כאשר אני עושה פעולות בגלל סביבה או מניעה חיצונית, כשהסביבה לא תהיה והמניעה לא תמנע, אני אעבור. אז זה דמיון שניצחת. זה בסדר, זה יפה, אבל זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. העובדה היא שאחר כך זה חוזר כשהמניעה איננה. ולכן אומר הרב, קודם כל תדפל בצד הפנימי. תזהה את הבעיה, תגיד, זה לא. עכשיו המעשים תימנע. אבל אם זה נעשה רק מבחוץ, זה לא מועיל, כמו קורבן ללא בידוי. קורבן ללא בידוי לא מועיל. לא עשית שום דבר. ולכן אומר הרב, תשתמש בתפילה כסולם, כמקור אנרגיה, ותלמד מתוך הצורה שאתה מתפלל, תתבונן במילים ותבין על מה אתה בעצם מתפלל. אנחנו מתפללים על נטיות שלנו, על רצונות שלנו. ומשם תזהה את נקודות החולשה שלך. ברגע שאנחנו מזהים נקודת חולשה, באדם נורמלי שרוצה לסייע לעצמו כמובן, מי שלא רוצה, אנחנו נמצאים עוד לא שם. אנחנו מדברים על האדם שרוצה לבנות את עצמו, רגע, הוא רוצה באמת לשפר, כי הוא מבין שהחולשה הזו היא נגדו, היא לא לטובתו. וממילא אומר לנו הרב, ככה אנחנו מגבירים את הכוחות החיובים שבאדם, וזה פלא. הפסיכולוגים טוענים היום, תפיסת עולם פסיכולוגית, שאחד מהטיפולים שקשה לעשות, ואתם מכירים את זה בצורה כזו או אחרת, הנטייה שלנו כשנמצאים מול פסיכולוג או מישהו שרוצה לסייע, כשאנחנו לא נוטים לשתף פעולה, אנחנו חוסמים. זה נכון? מתי? כשהכריחו אותך ללכת לפסיכולוג או ליועץ או לעוזר או קאוצ'ר, איך שתקראו לזה. אבל אדם שפונה מיוזמתו למאמן אישי, מיוזמתו לפסיכולוג, הוא סגור או פתוח?
פתוח.
הוא סגור חלקית.
הוא פונה.
אבל הוא פונה, אז הוא פותח. הוא עדיין חוסם, כי הוא בוחן את האדם ממולו, עד כמה אמון הוא יכול לתת בו, אבל הוא פותח, הוא משתף. למה? למה הוא הגיע לזה? כי זה בא ממנו, מבפנים. הוא אומר, תשמע, אני צריך עזרה. אז אם אני צריך עזרה, אז אני נעזר. ממילא, כך התפילה והקורבנות. כוחות הנפש הפנימיים שלנו והכוחות המעשיים החיצוניים. כאשר אנחנו מזהים את החולשות ואנחנו רוצים להתמודד איתם, אז גם במעשים החיצוניים קל לנו יותר לעצור, לבלום. אומר הרב, זה לומדים מהתפילה והקורבנות. לכן הגמרא אומרת, גדולה תפילה מן הקורבנות. גדול העבודה הפנימית מן החיצונית. כי אם זה רק חיצוני, זה לא מחזיק מעמד. אם זה פנימי ואחר כך חיצוני, זה תופס.
נמילה... תפילה ותחליף
קורבנות. איך?
תפילה
ולא תחליף קורבנות. אז לא, למדנו, זה לא תחליף. זה משלים. לכן תסתכלו בשורה מספר 11, ועוד גם, בזאת תיבחן גדולת התפילה יותר מן הקורבנות. יש עוד מימד שצריך להתבונן. מדוע התפילה גדולה מן הקורבנות? גדולה הכוונה חשובה יותר. המשיך הרב אומר שגם בהיותה, שימו לב, שלא כראוי, מכל מקום יש בה יתרון תועלת מהרבותיי. מה קורה לקורבן שיש בו מום?
נפסל.
נפסל. האם מום זה רק מום פיזי?
לא.
יש פה כהנים בינינו. אני פונה לכהנים שבינינו. אם כהן חשב שהקורבן שלפניו זה קורבן חטאת, והוא מקריב אותו לשם חטאת, אבל בעצם מביא הקורבן, הביא אותו בתור קורבן אשם, הועיל לו?
לא.
הקורבן נפסל. במחשבה. זאת אומרת שקורבן עם פסילה הוא פסול, ותפילה עם פסילה, מה אתם אומרים? היא לא פסולה לגמרי, היא מועילה משהו. זאת אומרת, יש עוד מימד בתפילה שגדול מן הקורבן. קורבן על כל טעות נפסל כאילו לא היה, ותפילה גם בכל מיני מחשבות שלא מתאימות לתפילה, אם זה בציבור היא עולה יחד עם כולם, למרות שיש בה פסול, אז היא גדולה יותר. מדוע לדעתכם היא גדולה יותר? כי מאיפה זה בא?
מהלב.
מבפנים. כלומר, אומר הרב, תסתכלו, כל דבר שהוא פנימי הוא חזק יותר.
תמיד.
כל דבר שבא מבפנים הוא אמיתי יותר. ולכן ממשיך הרב ואומר שגם בהיותה שלא כראוי, מכל מקום יש בה יתרון תועלת. מה? לפיכך, אנחנו עומדים לפני סיום, נא להתמקד. לפיכך נאמר בקורבנות, למה לי רוב זבחיכם? שאין תועלת בפעולת ההתגברות של האדם על המכשולים החיצוניים, כלומר רק לטפל במעשים מבחוץ, כיוון שאינו חפץ בעצמו בדרך טובה. מבפנים אתה לא באמת רוצה להיות טוב. אתה גונב, ואחר כך בא לבית המקדש ומביא קורבן על מי שחטאת ולא תגנוב, נו בחייך. מה אתה רוצה צחוק? אדם יגנוב כסף יחלק לעניים, מה עשית? מי ביקש את זה? זה יפה, זה אצל הגויים, כן.
אבל לא...
כלומר, המעשה החיצוני הוא לא טוב אם הוא נעשה בלי עבודה פנימית. ממילא ממשיך הרב ואומר כי המקרים החיצוניים במקומם הם עומדים, אבל שאדם בבחירתו ינצחם ועבודת השם תהיה לו לישועה להגדיל כוח נפשו לטובה, אז זה בסדר. אבל בהיותו פונה בבחירתו לרע, אין תועלת בפעולות מקודשות מהתגברות חיצונית. כלומר, אפשר לעמוד בדבקות ולהתפלל ולהיות כולך בשרעפים, אבל אם אתה מתפלל לו בציבור, סליחה, התבלבלת. אין תועלת במעשה החיצוני הזה. אתה יצאת והוצאת את עצמך מן הציבור, אתה לא בסדר. גם אם אתה עכשיו מכוון בכוונות הרשש, תהיה עם ציבור. אתה רוצה לכוון בכוונות הרשש לרחם בכנסת של מכוונים, אבל תתפלל בציבור. לא יועילו לך הכוונות הגדולות המקודשות שלך אם אתה לא מקיים את ההלכה. כלומר, הפעולות החיצוניות אין בהן די. לא מספיק כשאתה עכשיו נמנע מלעשות פעולה שלילית, או אפילו פעולה חיובית. אבל זה לא בא מבפנים, רק המעשה הוא חיתונה. אומר הרב, זה לא, זה לא. זה לא. כי זה לא אמיתי.
הרב, אז מה כן?
העבודה הפנימית שממנה יוצא החוצה לחיובי בפעולות החיתוניות. אמנם בתפילה, אומר הרב, לא אמר הנביא למה לי, כי שעת התפילה בעצמה, שבכוח הטוב הפנימי מתגבר הוא על כוח הרע, אף על פי שלא פועל על הליכות החיים, אפילו שבאמת במציאות אני לא בסדר, ויש בי נקודות חולשה, ויש בי נטיות לרוע, אבל עכשיו אני עומד להתפלל, ואני מכוון למילים שאני אומר מהפה, כלומר, אל תגיד לי סתם מילים. יצא לכם פעם שמישהו דיברתם איתו ואז אומר לך, תפסיק בלבל לי במוח?
כן.
יצא? למה אתה עובד עליי? יצא לכם? גם מה? לכל דבר אנחנו יכולים לברוח אותו? מה, עושים צחוק? לכן אומר הרב, במקרים של תפילה אפילו שחלק מן התפילה אולי אנחנו בסדר וחלק לא, שימו למה אומר הרב, על פי, למרות שזה לא פועל על המציאות בחיים, במעצים החיתוניים, הוא עניין טוב מצד עצמו. למה התפילה הוא עניין טוב מצד עצמו, אפילו כשאני לא בסדר? כי בתפילה אמר הרב מקודם, אתה נוגע באיזה כוחות? הנפש. איזה כוחות נפש? הפנימיים. אז נכון שזה עכשיו לא בא לידי ביטוי מעשי, אבל אתה סוף סוף נוגע. אתה נוגע. אתה מזהה את מה שאתה אומר עם מה שיש בתוכך. לכן אמרתי פעם ככה בצחוק, תפילת 18, איך היא נאמרת? בלחש. זה בינך לעצמך.
לא לבין אלוהים?
אתה והוא. אף אחד לא צריך לשמוע. היא נאמרת בלחש. זה חשבון נפש. במילים אחרות, כל תפילה בתפילת 18 שאנחנו מבינים שלוש פעמים ביום, מה היא?
בלחש.
מפגש. אישי של האדם עם חשבון נפש פרטי.
אז למה
לא עשו
תפילה
של
חשבון
נפש?
זה
רק
בקשות, סלח לנו, נחשבנו.
רונה, כנראה לא היית פה בן חדש שיעור או שלא היית חשוב. לכן שחזל תקנו את לשון התפילה, הם מדברים בדיוק על מה שאנחנו לא בסדר בזה. אנחנו מבקשים סליחה כי עשינו פשלה. אנחנו מבקשים שישיבו אותנו כי התרחקנו. אנחנו צריכים דעת כי איבדנו את הדעת. אלא החליטו את זה בלשון רבים. לכן ממשיך הרב ואומר אלא עמו, אלא כיוון שאין בה התועלת האמיתית לאשר גם כן דרכי החיים לא תוכל להגיע ממנה התועלת של השגת המוקש של התפילה. נכון, זה לא מספיק, אבל זה טוב. גם אם אתה עדיין לא במקום הנכון, תתפלל מן העומק, מן הלב, תגביר את הכוחות שלך הפנימיים, תתרגל אותם, תהפוך אותם להיות ערניים. תשים לב לעצמך. רבותיי, בואו נזכור, הקדוש ברוך הוא צריך את התפילות שלנו כמו שהוא צריך אותנו. הוא לא צריך לא אותנו ולא את התפילות. אנחנו צריכים אותו. אנחנו צריכים את התפילות. זה בשבילנו התפילה. היא לא בשביל אף אחד אחר. ותראו איך אנחנו מתייחסים על התפילה, כי אנחנו עושים טובה למישהו. צריכים להבין שהתפילה היא בשבילי. היא לטובתי, היא עבורי. ואתה בא כי לא אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא.
ואני לא מתחבר לזה.
יש לך בעיה בעצמך. לכן, לפי זה, אומר הרב, אבל לא אמר שאין בהנאה של כלום. הקורבנות כתוב, למה לרוב זבחכם, מי ביקש? התפילה לא מצאה. למה? כי זה מדבר על כוחות פנימיים. ואף על פי שמסיר עוזמו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה, ולפי שהתפילה תביאו לרכך לבבו, ולקרב חפצו על מה שנראה לשרותו וישר לפני השם. כלומר, עצם זה שנתפלל כמו שצריך, לא רק בצד החיצוני של התפילה, ולהתנער ולעמוד בשקל, לא, אלא נבין מה זה משפיע עליי בפנים, ועל ידי מניעתו משמוע התורה יוכל לחשוב על רע טוב, על טוב רע, על כן תפילתו תועבה, וזה כבר דיברנו בעבר. שאדם לא מוכן לשמוע בשיעור, אדם שאומר, אני כבר יודע, שמעתי את זה, הרעיונות דומים. אתם זוכרים, דיברנו על זה. אז שהוא מתפלל, תפילתו תועבה. למה? כי מסיר עוזמו משמוע. האמירה של שיעורים או ללמוד בספרים, גם נושאים ידועים, מי שנמנע מזה למעשה מונע את הכוחות הפנימיים שלו להתגבר ולקבל אנרגיות ומטרות של להתמודד. ולכן כשאתה מתפלל תפילתך תועבה, אבל שימו לב מה אמר הרב פה, תפילת תועבה שנעשית בציבור, מה אתם אומרים? עולה או לא עולה?
עולה.
עולה?
עולה.
מכל מקום היא עולה. קורבן אימום לא יעלה. תפילה תעלה, לא משנה מה היא. כי היא עוסקת בכוחות פנימיים. הכוחות הפנימיים הם לא 100% אף פעם. אבל גם בהם. כי היא בעצמה תוכל לגרום לו תקלה. איזה תקלה? תפילה תועבה. כי האדם, אם הוא לא מקשיב, הוא לא מוכן לשמוע, הוא חושב שזה הכל, אז הטוב הופך להיות רע והרע טוב. אז זה באמת כן נגדו. אדם, מכל מקום, מידת תועלת של זיכוך פנימי, חשובה היא גם של עצמה. וגם בעוד שלא יכשיר מעשיו להיות קבוע בדרך טובה, מכל מקום יפה השעה אחת. אומר הרב, ונסכם. הרב מעמיד בפנינו תובנה נוספת. מה הפעולה שהתפילה אמורה לפעול עלינו? אני לא שואל שאלות לא נעימות באופן אישי, אבל בשאלות כלליות. מי בפעם האחרונה עמד לפני תפילת שחרית או מנחה או ערבית ואמר לעצמו, אני עכשיו נכנס לדייט עם עצמי. מפגש אישי שלי עם עצמי. מתוך התפילה. הרי אני מודע ומכיר את החולשות שלי. וחז"ל שכתבו את לשון התפילה, למעשה כותבים לי את זה, מעלים לי את זה מול העיניים, שאני אראה. הם לא באים להחליש אותי. הם באים למקד אותי. הם באים להראות לי מה הנקודות אצלי שצריכות חוזקה. נכון, אני עומד לפני מלך מלכי המלכים באימה ובירה, כמו שכתוב בהלכה, מי שרוצה להסתכל, אורח חיים סימן צליד א', סעיף א'. אבל, אדם, צליד ג', סליחה, בשלושת הסעיפים שם, בסימן. אדם צריך להבין שהתפילה היא אנרגיה עצומה פנימית להוביל אותנו לדרך הישר והטוב. על מנת שהמעשים שנעשה אחר כך, יהיו באמת ראויים לישר והטוב. הימנעות ממעשים חיצוניים שלא בגלל טיפול עצמי, דייט שלך עם עצמך, בחינה, חשבון נפש, יום יומי, שלוש פעמים ביום, המעשים החיצוניים לבד, איך אומרים החבר'ה, זה נחמד אבל זה לא זה. זה לא מועיל. כי אין פה עבודה פנימית אמיתית. לכן גדולה תפילה מן הקורבן. קורבן פסול, נפסל, תפילה פסולה, יש בה תועלת.
מה?
מה התועלת? ההתחככות עם כוחות הפנימיים של האדם. אנחנו עומדים להתפלל מנחה. ההלכה אומרת שאסור לאדם לבוא לתפילה ישר מתוך דבר. אלא מתוך מה? מתוך לימון. לא עיון, כי אז הוא יחשוב בתפילה על כל הסוגיה, אלא מתוך לימוד. הנה היום למדנו משהו. אפשר להתפלל עכשיו. אדם צריך לבוא ולהבין שעכשיו אתם קוראים תפילת מנחה, יש לכם דייט עם עצמכם. תבין, אתה מדבר בפנים אתה והנטיות שלך. הלא בסדר והבסדר. אבל תתייחס למה שאתה אומר. לפי זה אני מעריך שאם נעשה את זה נכון, יהיו מעט מאוד אנשים שיגמרו מהר את התפילה. יותר אנשים שיתפללו לאט יותר, כי למעשה זה טיפול עצמי, בעצמך, לטובתך, לאישיותך, לבריאות הנפש שלך.
איך אני אתפלל בעצמי?
קודם כל תכיר את עצמך. שיהיה לכולנו בהצלחה במנחה.